שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף י' במסכת מכות, באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 13 דקות, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. בדפים האחרונים דיברנו על התנאים בשביל להחשיב אדם כרוצח בשוגג ושהוא יגלה לעיר מקלט. היום נדבר על הגלות עצמה. במשנה שנראה עכשיו יש שני חלקים. החלק הראשון עוסק בערי המקלט והחלק השני עוסק בתהליך של ההגליה עצמה. כרגע נראה את החלק הראשון ואת החלק השני נראה כשנגיע לזה בגמרא. אז אומרת המשנה שהיו שש ערי מקלט, שלוש בכל צד של הירדן. הגמרא מוסיפה שהן היו מקבילות אחת לשנייה. וששת הערים היו תלויות זו בזו, כלומר אלו שבעבר הירדן המזרחי עוד לא התחילו לפעול עד שכבשו וחילקו את הארץ בעבר המערבי, ומכוונות להם דרכים מזו לזו, כלומר שצריך להכין את הדרכים, לשים שלטים, שיהיה דרך קלה להגיע לעיר המקלט. זה החלק הראשון של המשנה. ברייתא מוסיפה שהן היו מקבילות אחת לשנייה, כמו שאמרנו, והיא גם נותנת את המיקום של ערי המקלט. אם נחלק את האורך של הארץ לארבעה חלקים, מצפון לדרום, אז שתי הערים הדרומיות, כלומר חברון ובצר, היו אחרי רבע הארץ כשהולכים מדרום לצפון, אחר כך במרכז הארץ יש את חברון ואת בצר בצד השני, וברבע הצפוני יש את קדש ואת גולן. עכשיו הגמרא שואלת על הפריסה הזאת שעכשיו תיארנו, שלכאורה היא לא הגיונית משתי סיבות. סיבה אחת, למה צריך שלוש ערים בעבר המזרחי? הרי יש שם פחות אנשים מבעבר המערבי. וסיבה שנייה, מי שגר בחלק הכי צפוני או הכי דרומי בארץ, יש לו רבע ארץ בשביל להגיע לעיר המקלט הכי קרובה. לעומת זאת, כל מי שגר בין שאר ערי המקלט הכי רחוק שיש לו להגיע, זה שמינית מהארץ. על שתי השאלות האלו הגמרא עונה שיש פה עוד שיקול, חוץ מהשיקול של השטח הגיאוגרפי, וזה איפה יש יותר רוצחים. אז בגלעד ובאזור שכם היו יותר רוצחים, לכן בעבר המזרחי ובמרכז הארץ היה צריך ערי מקלט קרובים יותר מאשר בשאר הארץ. עכשיו נעיר שהמפרשים שואלים, הרי ערי מקלט זה לרוצחים בשוגג, לא לרוצחים במזיד, אז למה אם יש הרבה רוצחים במזיד, זה גורם שצריך יותר ערי מקלט? אז יש על זה הרבה תשובות במפרשים. נאמר את התשובה הרוחנית יותר, במקום שיש הרבה רוצחים במזיד, זה נובע מתוך איזשהו זלזול בחיי אדם, ממילא גם סביר שיש הרבה רוצחים בשוגג. אז זה לגבי המיקום. עכשיו לגבי המספר, ששת ערי המקלט היו גם ערי לוויים, ושואלת הגמרא, הרי גם שאר ערי הלוויים היו ערי מקלט. אז למה המשנה כותבת רק שש? מסבירה הגמרא שבכל זאת יש הבדלים בין אותם שש ערי מקלט לבין ערי הלוויים. יש כמה הבדלים כאלו, כאן הגמרא מציינת רק הבדל אחד, שערי הלוויים משמשות כעיר מקלט רק אם הרוצח התכוון להיכנס לתוכם בתור מי שנכנס לעיר מקלט. לעומת זאת, שש תערים שבמשנה הם קולטות את הרוצח גם אם הוא נכנס לשם בטעות והוא בכלל לא ידע שזה עיר מקלט. אז זה לגבי המספר, ועכשיו עוד דיון קצר לגבי שתי ערים ספציפיות, חברון וקדש. לגבי שתיהם אומרת הגמרא שלא יכול להיות שהם היו ערי מקלט, חברון בגלל שניתנה לכלב שהוא לא משבט לוי, וכאמור כל ערי המקלט היו ערי לוויים, וקדש בגלל שהייתה עיר מבצר, וכמו שנראה עוד רגע, ערי מקלט לא אמורים להיות ערים גדולות מדי. על שתי השאלות האלו עונה הגמרא תשובה דומה. לגבי חברון, חברון עצמה הייתה עיר מקלט, ומה שנתנו לכלב זה את הפריפריה של חברון. ולגבי קדש, קדש עצמה הייתה עיר מבצר ולא הייתה עיר מקלט, אבל לידה הייתה עירה קטנה יותר שגם לה קראו קדש והיא הייתה עיר מקלט. עכשיו, בדרך אגב, בשורה הבינונית הראשונה בעמוד א', כיוון שהזכרנו שערי המקלט לא היו מבצרים גדולים, הגמרא מביאה את הברייתא שאומרת את זה ועוסקת באופן כללי באופי של עיר המקלט. העיקרון הוא שאנחנו לא רוצים שעיר המקלט תהיה עיר חלשה, כי אז יבואו אוסף של גואלי דם ויקומו על העיר ויהרגו את הרוצחים. מצד שני, אנחנו גם לא רוצים שהיא תהיה מלאה ביותר מדי אנשים, כי כך גואלי הדם יצליחו להסתנן פנימה בלי שישימו לב. אז לכן הרי המקלט הם לא עיירות קטנות עם קצת אנשים, ואם יש קצת מדי אנשים אז מוסיפים להם אנשים מבחוץ, והם גם לא במקום מבודד, אלה מוקפות עיירות, כל זה בשביל שלא יתקפו אותם גולי אדם. מצד שני, הם גם לא גדולות מדי ומלאות אוכלוסין, ולכן הם לא הרי מבצר, ולכן חכמים אומרים שגם לא עושים שם מלאכות שגורמות להרבה אנשים להגיע, כמו הפשלת חבלים והכנת מצודות. דבר נוסף, אומר רבי נחמיה, עיר המקלט הייתה עיר מפורזת, כלומר שאסור להכניס לשם כלי נשק, וכך גם אם גואל אדם ייכנס, יהיה קשה לו להכניס לשם כלי נשק. אז זה הדברים שברייתא אומרת שנועדו להגן על הרוצחים בתוך עיר המקלט. דבר נוסף שאומרת הברייתא זה שעיר המקלט צריכה לתת את כל השירותים בשביל שהרוצח יוכל להישאר שם בלי שום סיבה לצאת החוצה. לכן אומרת הברייתא שצריך שבעיר המקלט יהיה מים, ואם אין שם מעיין אז מביאים מים מבחוץ בשביל שהוא לא יצטרך לצאת. רבי יצחק דורש את זה ממש כתוב, ונס אל אחת מן הערים האל וחי. כלומר שצריך שיוכל לחיות בעיר המקלט בלי שום צורך לצאת. עכשיו בהקשר הזה אומרת הגמרא, בשביל לחיות אפילו רוצח לא מספיק שיהיה לו מים אלא גם תורה. ולכן אם תלמיד גלה לעיר המקלט, מגלים גם את רבו אמו בשביל שילמד אותו תורה, בשביל שלאותו תלמיד יהיה אפשרות לחיות על ידי זה שהוא ילמד תורה. ממילא אומר רבי זעירא שלא כדאי לרב ללמד תלמיד שלא הגון, כי אולי בגלל ההבנות של התלמיד השם יגלגל לידיו שהוא ירצח בשוגג ויגלה לעיר המקלט, ואז הרב יצטרך לגלות אמו. עכשיו ממשיך רבי יוחנן שלא רק התלמיד חייב את הרב אלא גם גם הרב חייב את התלמיד, ולכן אם רב גולה, מגלים איתו את כל הישיבה שלו. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, אם רב הרג בשוגג, למה בכלל הוא צריך לגלות? הרי רבי יוחנן אמר שדברי התורה הם עצמם נחשבים כמו עיר מקלט. על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה שזה כעיר מקלט, רק כל עוד הוא עוסק בתורה. אבל ברגע שהוא יפסיק, גואל אדם יוכל להרוג אותו, לכן גם רב צריך לגלות לעיר מקלט. תשובה שנייה, רבי יוחנן לא התכוון שזה עיר מקלט כנגד גואל אדם, אלא רק שהתורה מגנה על האדם מפני מלאך המוות, כמו שבאמת יגן על רב חיסטה, ולכן מלאך המוות לא הצליח להרוג אותו, עד שהוא לרגע הפסיק ללמוד תורה. ועכשיו כמעט בשליש התחתון, הגמרא מביאה כמה אגדתות שקשורות לעיר מקלט. רבי תנחום בר חנילאי דורש, למה כשמנו את ערי המקלט בעבר המערבי הלכו מצפון לדרום, ואילו בעבר המזרחי הלכו מדרום לצפון, כלומר התחילו בשל ראובן, והוא מסביר שכיוון שראובן היה הראשון להציל את יוסף, כשהוא אמר שיזרקו אותו לבור במקום להרוג אותו, לכן הוא מובא ראשון כשמזכירים את ערי המקלט שגם הם נועדו להציל. ודרשה של רבי סמלאי, למה כשכתוב שמשה הבדיל את הערים בעבר המזרחי בדברים ד', כתוב מזרח השמש, למה צריך לציין פה את השמש? אז הוא דורש שזה מלשון להזריח שמש לרוצחים, כלומר לתת להם קצת נקודת אור. ודרשה נוספת על זה שמשה מבדיל את ערי המקלט בעבר המזרחי, אמרנו מקודם במשנה שערי המקלט בעבר המזרחי היו תלויות באלו שבעבר המערבי, כלומר ממילא הם לא התחילו לפעול עד אחרי 14 שנות כיבוש וחלוקה. אז למה משה רבנו ממהר ומבדיל אותם כבר עכשיו? אומר רבי סימאי כי משה אמר מצווה שבאה לידי הקיימנה, כלומר שהוא מחפש לעשות מצוות אפילו שהם עוד לא יבואו לידי ביטוי, והוא דרש על משה רבנו את הפסוק בקהלת, אוהב כסף לא יסבע כסף, כלומר אוהב מצוות לא יסבע מצוות. עכשיו כיוון שהוא כבר הזכיר את הפסוק הזה, הוא ממשיך ודורש את המשך הפסוק, וגמרא תביא את הדרשה שלו ועוד שלוש דרשות נוספות על הפסוק הזה. אז המשך הפסוק זה הוא מי אוהב בהמון לא תבועה, וכולם מבינים שהנושא כאן זה לימוד תורה, וגם כולם דורשים את המילה לא במקום באלף בוו, ונראה את ארבעת הפירושים. רבי סימאי מפרש שמי ראוי ללמד תורה להמון, כלומר לרבים, רק מי שיש לו כבר תבועה, כלומר שהוא יודע את כל חלקי התורה. דרשה שנייה, מי אוהב בהמון, כלומר מי שאוהב את תלמידי החכמים ומכבד אותם, אז יהיה לו תבועה, כלומר אז הוא ובניו יצליחו בתורה. דרשה שלישית, רבשי אומר שזה מתייחס למי שאוהב ללמוד בהמון, כלומר ללמוד בחבורה, אז הוא יצליח בתורה. ודרשה רביעית של רבינה, הוא אומר שזה מתייחס למי שאוהב ללמד את ההמון תורה, אז הוא יצליח בתורה, כמו שרבי אמר שהוא למד מתלמידיו יותר מכולם. ולסיום הקטע הזה, הגמרא מביאה שתי מאמרות של רבי יהושע בן לוי על החשיבות של לימוד תורה. דבר אחד זה שבזכות לימוד התורה הם הצליחו במלחמות, דבר שני זה שהשם העדיף את לימוד התורה של דוד המלך מאלף עולות שעתיד שלמה להקריב בבית המקדש. ואנחנו בשורה האחרונה בעמוד א', עוד רגע נחזור לאגדתא בענייני עיר מקלט, אבל לרגע יש פה משהו שהוא יותר הלכתי. אמרנו במשנה שמכוונות להם דרכים, כלומר שהדרך להגיע לעיר המקלט תהיה פנויה וסלולה טוב ויהיו קשרים איפה שצריך. ורב אלעזר בן יעקב מוסיף שצריך שיהיה שילוט טוב לעיר המקלט, ואת כל זה לומדים ממה שכתוב, תכין לך הדרך. ואנחנו בשורה הרביעית בעמוד ב', אנחנו שוב עם קצת אגדתא, גמרא מביאה שתי דרשות ששני מורים היו פותחים בהם כשהיו מתחילים ללמוד דיני רוצח בשגגה. דרשה ראשונה זה של רב חמא בר חנינא, הוא דורש את הפסוק בתהילים טוב ישר השם על כן יורה חטאים בדרך, שהכוונה היא שהשם עושה דרך לרוצחים בשוגג להגיע לעיר המקלט ולהינצל, והוא הוסיף שאם כך השם דואג לחוטאים, כלומר לרוצחים בשגגה, שהמרשה אומר שהם חוטאים, כי הרי השם יגלגל רצח בשגגה רק למי שממילא יש לו עבירות, כמו שאמרנו מקודם על תלמיד שלא הגון, אז קל וחומר שהשם ידאג לצדיקים, זה דרשה אחת. דרשה שנייה זה של ריש לקיש, גם הוא מבין שהרוצח בשגגה הוא לא צדיק גדול, כי הרי כתוב אשר לא צדה ואלוהים הנה לידו, הרי אם הוא צדיק אז למה השם גרם לו להרוג? אלא זה כמו שכתוב בשמואל א' כ"ד שהוא אומר שבתורה כתוב מרשעים יצא רשע, והרי זה לא כתוב בתורה, אלא הכוונה היא לרוצח בשגגה שהוא כבר רשע והשם גורם לו לעשות עוד רישות ולהרוג בשוגג. במה הוא כבר רשע? מסביר ריש לקיש שהכל פה מחושב והשם לא סתם גורם למישהו להרוג בשגגה וגם לא גורם סתם למישהו להרג בשגגה. אלא איך זה קרה? היו שני סיפורים קודמים שאחד הרג במזיד ולא תפסו אותו ואחד הרג בשוגג ולא תפסו אותו, ולכן עכשיו השם מזמן את שניהם למקום אחד, וזה שהרג בשוגג ירוג שוב בשוגג את אותו אחד שהרג אז במזיד, וכך הרוצח במזיד בא לעונשו ונהרג, והרוצח בשגגה פעם תפסו אותו והוא יגלה לעיר המקלט. כלומר שוב, זה לא סתם שהוא הרג בשגגה, כנראה שזה הגיע לו, ובהקשר הזה הגמרא דורשת את הכלל בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. כלומר השם לא סתם מביא צדיק וגורם לו להרוג בשוגג, אלא מוליך לשם אדם שממילא הולך בדרך של חטאים. אז עד כאן האגדת, ועכשיו בשליש העליון של עמוד ב' אנחנו חוזרים לענייני הלכה בדיני עיר מקלט. אז עד כאן האגדת, ועכשיו בשליש העליון של עמוד ב' אנחנו חוזרים לחלק השני של המשנה. אחרי שבחלק הראשון של המשנה, המשנה תיארה את ערי המקלט עצמן, בחלק השני המשנה מדברת על התהליך של ההגליה עצמה. אז נתחיל עם הסוף של החלק השני. רבי יוסי ברבי יהודה מתאר את השלבים השונים של ההגליה, שאומר שיש פעמיים שהרוצח מבקר בעיר המקלט. כלומר, מיד אחרי הרצח הוא מיד בורח לעיר המקלט לפני שגואל אדם יהרוג אותו. את זה גם רוצחים במזיד היו עושים, לפי רבי יוסי ברבי יהודה מן הדין, לפי רבי בטעות. בכל אופן הם הגיעו לעיר המקלט, משם לוקחים אותו למשפט, אם הוא יוצא זכאי אז הולך הביתה, אם הוא יוצא חייב אז הורגים אותו, ואם יוצא שהוא באמת חייב הגליה אז שולחים אותו שוב לעיר המקלט. עכשיו אומרת המשנה שכשהיו שולחים אותו, היו מלווים אותו שני תלמידי חכמים מטעם בית הדין, עוד מעט נראה למה. עכשיו לפי התיאור הזה יוצא שיש שלושה שלבים שבהם גואל אדם יכול לתפוס את הרוצח מחוץ לעיר המקלט. השלב הראשון זה מיד אחרי הרצח, אם הוא תופס אותו לפני שהוא הצליח להגיע לעיר המקלט. השלב השני זה אם הוא מצליח לתפוס אותו כשבית הדין שולח אותו שוב לחזור לעיר המקלט. והשלב השלישי זה אחרי שהוא מגיע לעיר המקלט, אם הוא משום מה מחליט לצאת משם. אז יש שלושת המצבים שבהם גואל אדם עלול להיות מחוץ לעיר המקלט. והנושא שלנו עכשיו זה האם מותר או אסור לגואל אדם באותם שלושה שלבים להרוג את ההורג בשגגה. אז לגבי השלב השלישי, אם הוא ברח מעיר המקלט אחרי שהוא כבר התמקם בה, על זה נדבר ביהודה לפעמוד ב' במשנה, שם ברור שמותר לו להרוג ואולי זה אפילו מצווה. הסוגיה שלנו עכשיו זה לגבי שני השלבים הראשונים, כלומר לפני שהוא התמקם לגמרי בעיר המקלט, האם אז מותר לגואל אדם להרוג אותו? אז קודם כל נראה את הפסוק. בפרשייה בבמדבר, כשכתוב שצריך שלוש ערי מקלט ולא פחות, בשביל שלכל הורג בשגגה יהיה עיר מקלט מספיק קרובה, וכך הוא יצליח להגיע לשם לפני שגואל אדם יהרוג אותו, אז כתוב שם, פן ירדוף גואל אדם אחרי הרוצח, כי יחם לבבו וישיגו, כי ירבה הדרך ויקהו נפש. כל החלק הזה של הפסוק מדבר על גואל אדם. אחרי זה באמצע הפסוק כתוב, ולא אין משפט מוות. ובסוף הפסוק כתוב, כי לא שונא הוא לא מתמול שלשום, סוף הפסוק ודאי מדבר על ההורג בשגגה, כלומר שהוא הרג בשגגה ולא מתוך שנאה. אז התחלת הפסוק זה על גואל אדם, וסוף הפסוק זה על ההורג בשגגה, והשאלה היא למה מתייחס אמצע הפסוק. כלומר כשכתוב, ולא אין משפט מוות, האם הכוונה היא לגבי גואל אדם, כלומר שאם הוא באמת יצליח להרוג את ההורג בשגגה, אז אין לו משפט מוות, כלומר הוא פטור, או שזה מתייחס להורג בשגגה, כלומר כיוון שהוא רק הרג בשגגה, אין לו משפט מוות, וממילא, אם גואל אדם יצליח לתפוס אותו ולהרוג אותו בשלב הזה לפני שהוא יתמקם בעיר המקלט, אז הוא חייב. אז את הפסוק אפשר להבין בשני הכיוונים, עכשיו נראה את הדעות. אז שלב ראשון, רבונה הוא כמו האפשרות הראשונה, כלומר שאם גואל אדם הורג אותו אז הוא פטור, אבל אומר החזון איש אסור לעשות את זה. שלב שני זה הברייתות, ברייתה אחת היא נגד רבונה, אבל ברייתה שנייה היא בעד רבונה. ושלב שלישי זה דיוק מהמשנה שלנו. כמו שאמרנו, כששולחים אותו לעיר המקלט, נותנים לו שני תלמידי חכמים שמלווים אותו. למה עושים את זה? בשביל שאם יבוא גואל אדם, זה אומר את המשנה שהם ידברו איתו. מה הם ימרו לו? אז בהווה מן הגמרא מבינה שכוונה היא שהם יתרו בו. כלומר שהם ימרו לו שאם הוא יהרוג את ההורג בשגגה, אז הוא יהיה חייב מיטה, וזה נגד רבונה. אבל מיד הוכה הגמרא שזה לא מה שהיו אומרים לו, אלא מביאים ברייתא שאומרת שהם רק היו מנסים לשכנע אותו. כלומר, שהיו אומרים לו, אל תהרוג אותו, הוא רק עשה את זה בשגגה, ממילא מהמשנה שלנו אין ראייה נגד או בעד רבונה. עכשיו לסיום, בסוגריים הגמרא שואלת, למה צריך שאותם שליחים יאמרו לגואל אדם שהוא רק עשה את זה בשגגה? הרי ברור שאם הולך לעיר מקלט, הוא עשה את זה בשגגה. עונה הגמרא, כמו שאמר רבי יוסי ברבי יהודה במשנה, כשהוא תיאר את סדר הדברים, בשלב הראשון גם הרוצחים במזיד היו רוצים לעיר המקלט, וממילא יש גם רוצחים במזיד שם, לכן הם צריכים לומר לגואל אדם, תדע לך שהוא לא הרג במזיד, אלא הוא הרג בשוגג, לכן אל תהרוג אותו. רק נעיר שלכאורה זה עדיין קצת קשה, כי הרי שליחי הביתן היו מלווים אותו רק אחרי שהוא עמד במשפט, כלומר ברור שמדובר פה ברוצח בשגגה. אז עדיין לא מובן למה שגואל אדם יחשוב שאולי מדובר פה ברוצח במזיד. נשמח לשמוע על זה תשובות באתר, בכל אופן הגענו ל-11 שורות לפני סוף עמוד ב', נמשיך מחר, נחזור למה שראינו היום. היו לנו היום שני חלקים עיקריים לשיעור, החלק הראשון דיבר על ערי המקלט, אמרנו שיש שלוש זוגות, חוץ מהם היו עוד 42 ערי לוויה, ראינו את ההבדל בין ערי מקלט לערי לוויה, דיברנו על חברון וקדש, ואז דיברנו על האופי של עיר המקלט שהיא לא תהיה קטנה מדי, שלא יכבשו אותה וגם לא גדולה מדי, שהוא לא יסתנן לשם, וגם לפי רביניכם היא לא מכניסים כלי נשק, וצריך לספק לו שם את כל מה שהוא צריך, למשל מים וגם תורה, ולכן הרב או התלמיד גולה עמו. ואז ראינו כמה אגדתות על ערי מקלט, ראינו שהעיר של ראובן נמנתה ראשונה כי ראובן ניסה להצין ראשון את יוסף, ראינו שעיר המקלט היא שמש להורגים בשגגה ושמשה רבנו הפריש את ערי המקלט למרות שהוא עצמו לא יהיה כשהם יתחילו לפעול כי הוא רודף אחרי המצוות. אמרנו שצריך לשים שילוט ולהכין את הדרך לעיר המקלט, וראינו שתי דרשות שבהם האמוראים היו פותחים לפני שהם התחילו לדרוש בהלכות האלו. אחרי זה ראינו אם מותר לגואל אדם להרוג את הרוצח לפני שהוא הגיע והתמקם בעיר המקלט. רבונה אמר שהוא פטור, ראינו מחלוקת בין שתי ברייתות, מהמשנה ניסינו לדייק נגד רבונה אבל דחינו כל טוב.